רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה. השעה 5:05 ואנו שוב באולפן 3, היום יום שני, ה' שבט תשפ"ד, 15/1/24. ושוב בתוכנית מסורת יהודית וזהות ישראליות. מול המיקרופון בון שפט, עורך ומגיש, ועימי בשידור שוקי הטכנאי. הערב אנחנו שמחים להריח את דוקטור גל לברטוב, מרצה, חוקר וסופר, לשעבר מנהל המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה, בין נושאי עיסוקיו והתמחותו משפט פלילי ובינלאומי, פשיעת חוצת גבולות ופשיעה מאורגנת, ביטחון לאומי וכתות פוגעניות. עם דוקטור גל לברטוב נשוחח על שרשרת האירועים שהחלה עם המהפכה המשפטית, עבור לשביעי באוקטובר ועד לבית משפט הבינלאומי בהאג. ולפני שנצא לדרך, נשמע את להקת בצל ירוק בשירם, אדוני השופט, אדוני השופט, המופנה בהלצה ואלגוריה לשופטי בית הדין בהאג. להזכירנו, השופט אהרון ברק, היושב כרגע בדין בהאג, נהג לומר, שופטים היושבים בדין מעמידים עצמם לדין, וחייבים בקלה כחמורה. נקשיב לבצל ירוק, אדוני השופט, אדוני השופט.
פעם ראיתי מרפסת בלי אור, טיפסתי אליה לאורך צינור, רציתי רק לבדוק את מצב המנורה, לפתע ממופיע המשטרה.
אדוני השופט, אדוני השופט, זאת האמת וכל האמת, אז למה אתה לי בצוהר השם? אינני השם, אינני השם,
גברת נחה באוטובוס, פיניתי מקום מתוך ניבוס, אבל מרוב צפיפות ומחנה הכנסתי לה את היד לתוך הארנה.
אדוני השופט, אדוני השופט, זאת האמת וכל האמת, אז גם אתה לי בצוהר רושם, אינני אשם, אינני אשם.
פעם פוגש אני בתייר שרצה להשקיע באיזה דבר, אז מכרתי לו בית שלא היה שלי, כי לא רציתי שייסע מפה עם יחס שלילי.
אדוני השופט, אדוני השופט, זאת האמת וכל האמת, אז גם אתה לי בצוהר השם.
דוקטור גל לברטוב, אנחנו שמחים לארח אותך באולפן רדיו סול, ולפני שנתחיל בנושא המורכב, הרשה לי להתחיל בשאלות מקדימות ונשמע את תשובתך הקצרה. האם לדעתך פרויקט המדינה הציונית כשל חלילה? ושאלה המתקשרת אליה, האם ישראל עומדת בנקודה קריטית לקוממיותה העתידית?
ערב טוב, תענוג להיות פה, רק בהערה על השיר המקדים, שיר יפהפה. הוא קצת הפוך מהסיפור שלנו בהאג, מכיוון ששם יש איזושהי, אתם יודעים, איזושהי אמירה צינית על בן אדם שהוא אשם לגמרי, אבל הוא מופיע בבית המשפט וטוען לחפותו. בהאג המצב הוא הפוך. ישראל לא מבצעת לא פשעי מלחמה ולא רצח עם ולא קרוב לכך. ההפך הוא הנכון, היא שומרת על הדין הבינלאומי. ולמרות זאת, להוותנו ולצערנו, ונדבר על הסיבות לכך, אנחנו, למרבה האבסורד, אלה שהותקפנו, אלה שבוצע בנו רצח עם, נמצאים ונאשמים שם. אבל לזה עוד נגיע. לגבי השאלות שלך, אנחנו נמצאים בצומת מאוד 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 לא פשוט. אנחנו נמצאים, למרבה הצער, הייתי אומר, בסכנה קיומית שנובעת לאו דווקא מהאויבים החיצוניים שלנו. הם ודאי חלק ניכר מהבעיה, אבל הם לא כולה. וברשותך, הייתי רוצה פשוט להתחיל לראות מה קרה לנו בעצם במהלך השנה הזאת.
אנחנו לדעתך נמצאים בסכנה קיומית.
אני חושב ש...
דהיינו קיומה של מדינת ישראל, מדינת הלאום היחידה של העם היהודי.
כן. אנחנו תמיד יכולנו להתמודד עם אויב חיצוני. כל זמן שהיינו מאוחדים, כל זמן ששמרנו לערכים דמוקרטיים, כל זמן שממשלת ישראל או ממשלות ישראל פעלו בעיקר למען אזרחיהן. לצערי הרב, השנה האחרונה התאפיינה בהפך מזה. וזה התחיל ב-4 בינואר, לפני שנה, כשבעצם שר המשפטים בישראל, שר שמונה על מערכת המשפט, למעשה במידה רבה מאוד במטרה בעצם להחריב אותה, מודיע בקבל עם ועדה על תוכניותיו, הוא קרא לזה רפורמה משפטית, אבל התוכן היה ריסוק מוחלט של הדמוקרטיה הישראלית. אני הייתי אז פרשן באחד האולפנים כשהוא אמר את הדברים, ואז אמרתי שצהלות השמחה מאיראן, את צהלות השמחה מאיראן שומעים עד ירושלים, איראן לא זקוקה לפצצה כי ממשלת ישראל עושה עבורה את העבודה. היה לי ברור כבר אז, אני כתבתי על זה מאז, ודיברתי על זה בכמה וכמה נאומים, אני כתבתי על זה לאורך השנה, לפני אוקטובר, בכמה וכמה מאמרים, שכתוצאה מההפיכה המשטרית, ישראל גם מאבדת את היתרון שלה, כי אם היא לא דמוקרטיה, אין לה יתרון על פני סביבותיה, וגם היה צריך להיות ברור לממשלה, שרבים מאזרחי ישראל לא יסכימו להפוך מאזרחים בעלי זכויות לנתינים. ואז דובר על הקרע בעם, המחאות, ההפגנות, כביכול, מתווה הנשיא, כל הדברים האלה. אתם זוכרים שנתניהו אמר, הוא לא בטוח שזה חצי מהעם אפילו וכולי. ואני חייב לומר, הקרע בעם, שזאת הסכנה החמורה ביותר למדינה ולעתידה, ולעצם קיומה הפיזי, הקרע הזה בעם גם נוצר על ידי אותה הנהגה. זה לא שאנשים קמו בבוקר ואמרו, אוי, דיקטטורת בגץ, אוי, אהרון ברק הוא כזה וכזה, אוי, אנחנו צריכים רפורמה ודיקטטורה וכו'. פמפמו להם, הרעילו אותם, הסיתו אותם, עד כדי כך שבעצם הקרע הזה נוצל, הוא נוצל למטרות פוליטיות, כנ"ל בין העוררות העניין הזה של בין אשכנזים למזרחים, אנחנו שומעים את אמסלם, שליחו של נתניהו, דודי אמסלם עם כל הנאומים והסתות, אנחנו שומעים את מכונת הרעל, וכל הדברים האלה בעצם הממשלה שלנו ועומד בראשה, הם אלה שהביאו אלינו את הקרע בעם, לתועלתם הפוליטית, והקרע בעם הזה נוצל על ידי האויב כדי להחליט שישראל נמצאת בנקודת החולשה הגדולה ביותר שלה ואפשר לתקוף אותה. ההתראות נמסרו
לפני רגע שנלך להתראות, אני עוד תחת
אני רוצה הראש להמחיש את הדברים שאני אומר. ההתראות על הדברים האלה נמסרו לנתניהו ולאנשיו במצד מאות אנשים במשרנו ועקיפין, מאות אנשים, כולל הרבה מאוד אנשי מערכת הביטחון בעבר ובהווה לאורך השנה הזאת, וזה בשני מישורים עיקריים. מישור אחד, ואנחנו שמענו את זה מביידן, שמענו את זה מראש ממשלת אנגליה, שמענו את זה מגרמניה, שמענו את זה ממקומות אחרים, שאמרו לו עד כמה חשוב לשמור על הערכים הדמוקרטיים,
הדמוקרטיים,
הליברליים, המשותפים. וההתראות האלה, מכיוון שבני הברית, בנות הברית שלנו נחרדו ממה שעובר על ישראל. אז זה במישור של הדמוקרטיה, ראינו רופאים עוזבים, ראינו איך הדמוקרטיה משפיעה, איך השלילת הדמוקרטיה משפיעה על הכלכלה, משפיעה על הרפואה, משפיעה על המדע וכו'.
עוד רגע.
ועוד משפט אחד, אני רק אשלים. וההתראות המפורשות שהוא קיבל, על כך שבעיני איראן, החיזבאללה, החמאס, ישראל נמצאת בנקודת החולשה הגדולה ביותר שלה. והוא התעלם מכל הדברים האלה, כולל מבקשתו, תחינתו, של הרמטכ"ל להיפגש איתו ערב ההצבעה על חוק ביטול עילת הסבירות, הוא סירב להיפגש איתו, יריב לוין סירב לתחנוניו של גלנט, לעשות איזשהן פשרות, איזשהו ויתור ריכוך בחוק עילת הסבירות, וזה במידה רבה מאוד ההפיכה המשטרית הזאת, הקרע בעם שנוצר על ידי הנהגה, הם אלה שהביאו לנו את שואת השבעה באוקטובר.
טוב, אני עוד עדיין תחת השפעה של תשובתך שאתה טוען שישראל נמצאת בסכנה קיומית.
ישראל נמצאת בסכנה קיומית בין
השאר. מדוע אני אומר את זה? זה משליך אותנו אחורה ש80 שנות הבית שני ו80 שנות החשמונאים, אנחנו עוברים עוד פעם גם בימינו אנו לתקופה של 80 שנה שהעם היהודי לא יכול להתגבר עליו ולהגיע ל-800 שנה של לאומיות?
ככל שזה היה תלוי בעם היהודי, בעם היהודי יש כוחות נפלאים. בעם היהודי אנחנו רואים את זה, ראינו את זה במהלך השנה הזאת, וראינו את זה כשפרצה המלחמה אחרי הטבח, וראינו איך כל הכוחות החיוביים, החיוניים, המתנדבים, אחים לנשק וכולי, כולם בעצם התגייסו, תרמו בימים שהממשלה לא תפקדה בכלל, דאגו לתחזוקה, דאגו ללבוש, דאגו לציוד, כולל ציוד לוחמה לצבא, דאגו למפונים. בעם הזה יש כוחות נהדרים. בעם הזה יש פוטנציאל נפלא, תמיד היה בו. אם זה התלוי רק בעם הזה, היינו מתגברים על כל סכנה. יש לנו ממשלה שהאינטרסים שלה אינם מתיישבים עם האינטרסים של העם. הממשלה שפועלת, אנחנו רואים את זה בכל מישור שהוא, ראש ממשלה שמהלך מלחמה, הוא ומכונת הרעל מסיתים נגד הרמטכ"ל, אנחנו רואים בעצם תקציב, שבזמן מלחמה, בזמן שמפונים, אין להם איפה לגור, אין להם יכולת להתקיים, הם נעזרים במידה רבה מאוד בנו באזרחים, בימים הקשים האלה, שמילואימניקים מאבדים את בתי העסק שלהם, אנחנו מדברים על עשרות אלפי משפחות, מעבר למשפחות שנפגעו ישירות מהטבח, עשרות אלפי משפחות שנפגעות ומאבדות את מטה לחמם, אנחנו רואים שכספים מועברים אורית סטרוק, הכספים מועברים בין השאר, מעבר לתקציב המטורף של 14 מיליארד שקל הסכמים קואליציוניים, מעבר לזה מאות מיליונים מועברים לתמיכה בישיבות שחלילה לא יפרוש להם מישהו, או בעידוד... או בעידוד של חזרה בתשובה, או בכל מיני דברים מהסוג הזה. ואז פתאום אנחנו רואים תקציב 2024, ראש ממשלה שעד לפני דקה אמר לנו, יש המון כסף לכולם, אין לכם מה לדאוג, אבל האזרחים שצריכים לא קיבלו, המטרות האנטי-ציוניות כן קיבלו, ואז אנחנו מגיעים בין השאר לקיצוץ חמור מאוד בבריאות, לקיצוץ חמור מאוד במדע, לקיצוץ חמור מאוד בהשכלה הגבוהה, בכל היתרונות שיש לנו. ואם אנחנו מחבלים, אם ממשלת ישראל במו ידיה מחבלת, ועושה את זה כבר לאורך זמן, ביתרונות היחסיים שיש לנו, כן, אנחנו לא הווילה בג'ונגל, שפעם אהוד ברק אמר, אנחנו הופכים בעצם לחוליה החלשה כאן.
אז זה מוביל אותי באמת לשאלה הבאה, מה לחוץ לדעתך, כדי שישראל תצא מהמשבר העמוק בו היא נתונה, בכדי שהעם הישראל ימשיך לחיות כבן חורין על אדמתו?
הרבה מאוד דברים. קודם כל, אנחנו צריכים תהליך של החלמה. תהליך החלמה פנימי. יש הרבה מאוד שנאה, יש הרבה מאוד כיתוב בעם, והכיתוב, כפי שאני אומר, נובע לא מסיבות ענייניות, לא מסיבות אובייקטיביות, לא מעובדות, אלא מהסתה, ממערכת של הסתה ופילוג שנמשכים הרבה מאוד זמן. אבל כדי שיהיה ריפוי כזה, אנחנו זקוקים ל... הנהגה חדשה. אני לא נכנס בכלל לעניינים של ימין או שמאל, אבל ממשלה שהביאה אותנו למצב הזה, שהביאה אותנו לנקודת החולשה הזאת, שהביאה, זה הרבה יותר גרוע מיום כיפור. זה הרבה יותר גרוע, ואני איבדתי את בן דודי וחברים, ואיבדתי רבים ביום כיפור, כמו אני מניח שכמו רבים, רבים מאיתנו, אבל שואה שקרתה לעם היהודי על אדמתו, זה דבר שהוא בלתי נתפס. בלתי נתפס
בכדי שזה יקרה. דוקטור גל, אני חושב שהמילה שואה לא מתאימה, אבל אני לא אכנס לזה, אם אתה רוצה אני אוכל לפרט. שואה היא בעצם...
זאת שואה.
היא בעצם תעשיית מוות. האנשים הגיעו למחנות השמדה, תוך 46 דקות הם היו מחוץ לסיפור.
סבא וסבתא שלי נספו בשואה. דוד שלי, היה ילד, כן, נספה בשואה.
השואה שמי, זה דבר מאוד שמי, ייחודי.
שמי המלא הוא גל ישראל לברטוב, ישראל על שם דודי.
אתה בא מאולי כן. ממשפחה גרמנית?
לא, דווקא משפחה פולנית-רוסית. אני לא נראה, אבל כן, מזרח אירופה. אבל כן, אני בצער רב משתמש בביטוי הזה, מכיוון שאחרי השואה, אחרי מלחמת העולם השנייה, מנהיגינו, אבות המייסדים, הבטיחו לעולם לא עוד. לעולם לא עוד לא יקרה לנו. והנה, על אדמתנו קרה ש... רוצחים אזרחים שאונסים, שחוטפים,
ועדיין זה לא שואה.
מבחינתי, אנחנו יכולים לא להסכים, זה בסדר.
כן, לא, אני אומר מבחינה היסטורית, מבחינה ייחודיות. הייחודיות של השואה היא...
יש בזה היבט גרוע יותר מבחינתי, אפילו גרוע יותר. כי כשפרצה השואה ברחבי אירופה, או לך מכדי מקומות אחרים, ושישה מיליון מבני עמנו, למעלה מזה, נרצחו, עלו במשרפות, לא הייתה לנו מדינה. לא הייתה לנו מדינה שיכולה הייתה למנוע זאת. היום יש לנו מדינה, ולמרות זאת הופקרנו, ולמרות זאת זה קרה.
וזו הטרגדיה.
זה לא, ואני רואה בזה שואה. כן, אני בהחלט רואה בזה שואה. וכדי שאנחנו נוכל לשקם, כדי שנוכל להשתקם, קודם צריכים לעשות הרבה מאוד דברים. קודם כל, סדר עדיפויות צריך להיות מאוד ברור. סדר עדיפויות צריך להיות אזרחי ישראל תחילה. ממשלת ישראל מתייחס לאזרחי ישראל כאל משאב, כאל תשלמו מיסים, תילחמו בצבא ותמותו, ואנחנו נעשה בילדיכם, בחספיכם, בעתידכם, כל מה שנרצה. זה צריך להיות הפוך. ממשלת ישראל צריכה לפעול למען מדינת ישראל. מכיוון שממשלת ישראל הזאת, מהחל ועד קלה, לא עושה זאת, אנחנו חייבים, אני חושב שגם... גם אם היה מתברר, גם אם הייתי מתעלם מההפיכה המשטרית הנוראית, הנוראה הזאת.
הניסיון להפיכה.
זה לא רק ניסיון, לא רק ניסיון.
היא יצרה, בעצם לא הצליחו להעביר שום דבר.
לא לגמרי.
לא את חוק דרעי.
לא, לצערי הרב, לא לגמרי. לא לגמרי.
מה הם הצליחו להעביר, אם תזכיר לנו רגע?
כן, אני מיד אתייחס לזה. אבל אם אתה שואל, הפיכה משטרית היא לא רק מאות חוקים, מאות, אגב, זה לא רק חוק דרי, ולא רק חוק הנבצרות, ולא רק חוק ביטול עילת הסבירות, ולא רק דבריה, מאות חוקים. 300 ומשהו הצעות חוק, שנועדו גם להשתלט על כלי התקשורת חוק הרי, שבעצם אולפן כמו שלך לא יקבל אישור אם הוא לא ימצא חן בעיני השליט.
אבל הם לא עברו, הם על השולחן כביכול.
הם על השולחן, ומה שלא נעשה ולא הסתיים במסגרת החקיקתית, נעשה במסגרת התקציבית. כלומר, בעצם, אתה יודע, בלי תקציב אתה לא יכול לפעול. כשלוקחים את הכספים של משלמי המיסים ומשתמשים בהם למטרות השלטון, ומשתמשים בהם לקחת מהמדע, מהאקדמיה, מהרפואה, מהחינוך הממלכתי, תשים לב מה שקורה במשרד החינוך, כמה כספים הועברו מהחינוך הממלכתי לחינוך החרדי, עידוד מוסדות שלא מלמדים לימודי ליבה וכולי, אז המהפכה, קוראים לזה מהפכה המשפטית, או הרפורמה, זה כינוי מחובסים, מהפכת הדיקטטורה, הפיכה המשטרית, הניסיונות של השלטון להפוך אותנו לשלטון דיקטטורי, לא נפסק. לא נפסק. עכשיו, אני חייב להגיד לך שגם אם אני מתעלם לחלוטין מכל מהשנה הנוראה הזאת, כל ממשלה שבמשמרת שלה היה מתרחש הטבח האיום הזה, הייתה צריכה להניח את המפתחות במוצאי השבעה באוקטובר. אני אומר במוצאי לטובת שומרי השבת, ביניהם שחלק מהם אולי השבת חשובה חיי אדם, למרות שההלכה אומרת לנו ההפך. אבל בכל ממשלה, ואני חושב שנתניהו היה דורש את זה, ובצדק מכל ראש ממשלה אחר. הוא אמר כמה וכמה פעמים, לא יכול להיות שמי שקשל הוא זה שימשיך.
הוא התייחס את זה לאולמרט.
הוא ייחס, הוא ייחס לאולמרט, הוא ייחס לבנט, הוא ייחס ללפיד. כל פעם היו אמירות מהסוג הזה, אבל כשמדובר בנתניהו, כן, הם ממשיכים כרגיל. לא יכול להיות, האמון נפגע, השבר בעם הוא נורא, וכדי לרפא, כדי להתגבר על הסכנות מבחוץ, אנחנו צריכים קודם כל ריפוי מבית, וכדי שיהיה ריפוי מבית, אנחנו צריכים שהממשלה הזאת תלך, ונלך לבחירות. תשים לב שבעצם כל הזמן דיברו איתנו על כך ש... כשהם מובילים את ההליכי, מה שהם קראו להם הרפורמה, למעשה הדיקטטורה, הם פועלים מכוח הרוב. הרוב מאוד מאוד קלוש, אגב, הם קלוש 30 אלף, אגב, פיזית הם קלוש 30 אלף קולות פחות.
רוב, זה רוב פשוט ביותר. זהו.
אז הם הסתמכו כביכול, ראה את שיקלי וכל האמירות שלו, על כביכול הרוב הגדול שנתניהו קיבל, הוא לא קיבל, אבל נניח, כן? אבל דמוקרטיה היא הרבה יותר מהרוב. אבל אם אתם מדברים על הרוב, תשימו לב לרחשי הציבור. הציבור לפי כל הסקרים, שני שליש ממנו אומר שהממשלה הזאת צריכה ללכת וצריך ללכת לבחירות. אז תקשיבו לציבור ותנו לנו, אל תחשבו על האינטרסים האישיים ועל הכיסאות שלכם, תנו לנו להירפא, תנו לנו להחלים, כי אחרת באמת אנחנו לא נוכל להתמודד עם האויבים החיצוניים, כשזה מה שקורה מבית.
הבנתי את האויב החיצוני, ובואו נקפוץ לרגע על בית המשפט בהאג.
כן. זה המשך. המשך. אם לא היה לנו כל השנה נוראית הזאת, כפי שאמרנו, האויב לא היה תוקף, אם האויב לא היה תוקף, לא היינו מגיעים למלחמה הזאת, ו... מה שגרוע, ואם אנחנו מדברים על בית הדין בהאג, תראו, יש לנו כאן את דרום אפריקה. דרום אפריקה היא פרוקסי, היא שליח. אוקיי? יש לה יחס עוין לישראל כבר הרבה מאוד שנים, עוד מהתקופה שישראל עמדה בקשר עם שלטון האפרטהייד שהיה בשעתו.
עוד בתקופה של ישראל ניסתה שם את הנשק הגרעיני, וזוכרים.
היו כל מיני דברים.
היו בשטח.
כן, היו כל מיני דברים, אבל בוא נאמר
שהיחסים... נלסון מנדלה ידע להעביר אותם.
היחסים, כן, היחסים עם השלטון בדרום אפריקה ידע עליות, אבל בעיקר מורדות. היה לנו גם כל מיני היבטים שלנו, אני יכול לדבר עליהם, אבל בתוכנית אחרת לא היה לנו זמן הזה של שיתוף פעולה משפטי, או ניסיונות לשיתוף פעולה משפטי עם דרום אפריקה שלא ממש צלחו. אבל היא פרוקסי, היא שליח. ובעצם כשאנחנו מדברים על האשמת ישראל בפשעי מלחמה או ברצח עם, צריך להבין שבהיבט המשפטי, אם אני אפשט את הדברים, יש לנו מה שנקרא יסוד עובדתי ויסוד נפשי. במילים אחרות, בעצם כדי להרשיע או כדי לטעון כלפי מדינה שהיא מבצעת רצח עם, צריך שיתקיימו שני דברים. א', שיהיה הרג המוני של אותו עם או אותה קבוצה אתנית, ובית שתהיה כוונה, כוונה מצד השלטון, כוונה מצד ישראל במקרה הזה, להשמיד את אותה קבוצה אתנית של הפלסטינאים בעזה או את מרביתם.
אם מה אנחנו... מספר להרג המוני?
אין מספרים.
לא יודע, אין מספרים.
אין מספרים.
דיינו, זה צריך להיות מעל 20,000, 50,000?
לא, בכלל. זה גם יכול להיות, נניח, עם קבוצה מסוימת, קבוצה אתית מסוימת, מונה רק 10,000 איש, אז אם אתה תשאף לחסל 6,000 מתוכם, אתה עונה לקריטריון. זה לא עניין של מספרים. אבל מה שקרה זה שאם אתה מסתכל על, כפי שאמרתי, על היסוד העובדתי, היינו, על מה שקורה בשטח, ישראל פועלת לחלוטין על פי הדין הבינלאומי.
הבנתי שיש לה 120 יועצים משפטיים שמלווים אותה.
אני לא ספרתי, אבל אני...
ככה קראתי בארץ.
אני מכיר חלק מהם.
שמלווים אותה כל צד ושל בתמרון.
כן, לגמרי. יש יועצים משפטיים שמלווים את התמרון, שמאשרים הפגזה או הפצצה וכולי, פותחים מסדרונות הומניטריים, שולחים התראות בכל מיני אמצעים לכל התושבים.
פליירים,
אז אני יכול להגיד לך שלחלוטין, לחלוטין, מבחינת היסוד העובדתי, אין לא רצח עם ולא קרוב לזה. באמת, מבחינה זאת, לא שלא מתים חפים מפשע, תמיד זה קורה במלחמות, אבל ישראל באמת נוקטת בכל האמצעים כדי שזה לא יקרה. לעומת זאת, יש את הנושא הזה של הכוונה. וכאן, דרום אפריקה הצליחה להביא אותנו להג, הודות להתבטאויות חסרי אחריות של אישים ישראלים. עכשיו, חלק מהם הם פרשנים או עיתונאים או...
פרופסור שו התייחס לזה.
כן, או חיילים. נכון, נכון. אני מיד אדבר. באמת, ייצוג אגב יוצא מן הכלל.
אני הייתי גלות לטלוויז'ן 3-4 שעות.
נבחרת מצוינת, אני מכיר היטב חלק נכבד מאנשים.
פשוט גאווה, גאווה.
הייתי עם חלק מהם בקשר גם, אני רוצה, הם לא ישנו כמה לילות, לילות לבנים עבדו בצורה יוצאת מן הכלל. יוצאת מן הכלל.
שוב, אני מקווה שילמדו עליהם לטובה.
שוב, תראה איזה יחס הפוך יש לנו בין אנשי הפרקליטות ובין אנשי המקצוע, ואהרון ברק, האחד והיחיד בדורו, שמייצגים אותנו שם, לעומת הממשלה שלנו, שאמירות שלה, כי אני מתעלם מהפרשנים, הזמרים, עיתונאים וכולי, אבל כשבזמן המלחמה, ויותר גרוע מזה, בזמן שהליכים בהג מתנהלים, חברי כנסת, שרים למיניהם, מדברים על שריפת עזה, טרנספר, יישוב מרצון, הגליה, פצצת אטום היה קודם לכן, השמדה, נכבה שנייה וכו'. כל הביטויים האלה הם אלה שמצוטטים בהרחבה פרק שלם בטיעונים של דרום אפריקה, והם אלה שאיתם אנחנו צריכים להתמודד. במילים אחרות, הנציגים שלנו בהג לא מתמודדים עם דרום אפריקה ועם החמאס, והטיעונים שלהם, כמו שמתמודדים עם אמירות חסרות אחריות של שרים וחברי כנסת מהקואליציה.
אז אני חייב לשאול אותך עוד משהו. אתה בטח גם מודע לעצותיו החוזרות ונשנות של גיורא איילנד, שהוא אמר, אין לתת סיוע הומניטרי, לא מים, לא חשמל, לא נפט, לא כלום, שימותו. מה היה קורה איתנו?
אסון נוראי.
זה היה אסון נוראי.
אסון נוראי. אני לא יודע מה קרה לגיורא איילנד, אני הכרתי אותו כאדם אחר.
הוא חזר על זה 20 פעם, בכל צ'אנל.
אגב, הוא, האמירות שלו, מכיוון שהוא לא מחזיק היום בתפקיד, האמירות שלו הם לא אלה שמסבכות אותנו.
כן, אבל מה דעתך על הרעיון האדם מאוד רציני, מאוד היה ראש המל"ל?
אני לא רוצה להתייחס, תראה, צריך לנהג ביום ראש המל"ל, תראה מה יצא לנו מזה. אבל אני לא רוצה להתייחס לאדם ספציפי, אני כן רוצה להתייחס לתכנים. ג'ו ביידן, שהוא... בוא נאמר, הנשיא הכי ציוני שיש לנו היום, ובוא נאמר, מבין מנהיגי המדינה, האדם שהכי מחויב למדינת ישראל היום, ונתניהו...
תקווה לאריכות ימיו.
אריכות ימיו, ובוא נאמר, נתניהו הוא לא בדיוק השני אחריו. יש לנו עוד כמה מנהיגים יותר ציוניים בעולם. ג'ו ביידן הזהיר מראש, הוא אמר, תפתחו מסדרונות הומניטריים, כי הוא חשב בדיוק על זה. הוא ידע בדיוק, כי הוא רואה,
אבל קבינט המלחמה לקח את זה ברצינות ועשה.
עכשיו, קבינט, טוב, יש לנו כל מיני, יש לנו קבינט המלחמה המצומצם, הרחב, שמענו לא מזמן שדודי אמסלם הוא משקיף, כדי לתקוף את הרמטכ"ל.
הוא אמר שמשקיף קבוע.
כן, הוא לא קיבל שום מינוי כזה כמשקיף, אגב.
אבל יש לי שאלה.
אבל לא, אני רק רוצה לומר, האמירות האלה, מסוג אמירות של איילנד, מסוג אמירות האלה של למחוק, לא להכניס סיוע, הן אמירות שאולי באות מהבטן, אבל הן עושות, טוב מאוד שלא עבדנו לפיהם. טוב מאוד, כי קודם כל, שוב, אנחנו יהודים, אוקיי? אנחנו מדינה יהודית, אנחנו תמיד התגאינו במוסר שלנו, בכך שאנחנו לא עושים את מה שעשו לנו, וזה גם מגן עלינו מבחינה משפטית, זה גם נותן לנו את זכות הקיום. אוי ואבוי לנו אם אנחנו נפעל כמו האויבים שלנו.
אז אני רוצה רגע משהו להזכיר לך, דוקטור גל לברטוב, אתה בטח יודע את זה, שסדאת רצה לקון את תוכנית שלום והסכם שלום עם ישראל, הוא פנה למועצה המוסלמית העליונה בקהיר. הוא ביקש את אישורה. הם שאלו אותו, ומה הסיבות? הוא אומר, ישראל היא מעצמה צבאית שכבר עברנו איתה 5 סיבובים ולא יכלנו לה. אני בדעה שאנחנו כל עת שהיא מעצמה צבאית, נפנה את הכסף במקום למלחמה פנימה אלינו. תשובת המועצה המוסלמית הייתה, כל עת שישראל מעצמה זמנית, יש לכך אישור. לאחר מכן, הם החזירו אותנו לימי ההודנה. הודנה בזמן הקוראן, בזמן מוחמד היה, ההודנה הזאת הייתה בת 9 שנים, 9 חודשים ו9 ימים. שאלתי אליך, איך אנחנו נצא מהסיפור? אנחנו צריכים לצאת עם תדמית חזקה, לבל יחזרו עוד פעם המחשבות.
אז ככה, לכן אמרתי שאנחנו שקיימת סכנה קיומית למרבה הצער ואפילו הדאגה העמוקה. א', כי מסתבר שהכוחנו הצבאי הוא לא כפי שאנחנו חשבנו ודמיינו. במידה רבה מאוד אנחנו עדיין לחלוטין לא עצמאים מבחינה צבאית וזקוקים, כמו במלחמת יום כיפור אגב,
נכון.
להספקה שוטפת של חימוש
קיסינג'ר מצד, שנקרא לגמרי, היה נפתלי אצל גולדה, לא היינו עוברים את זה.
נכון, אז בן גביר יכול להגיד שזה דבר נורא בפני עצמו שאדם כזה מהווה שר במדינת ישראל, כהניסט, אבל הוא יכול להגיד שאנחנו לא כוכב בנוסף בדגל אמריקאי, לולי ארצות הברית לא היינו עומדים במלחמה הזאת, לולי ארצות הברית גם מן הסתם חיזבאללה הייתה מצטרפת כבר בהתחלה, לולי ביידן השיט את ספינות הנושאים שלו.
המשחטת של ג'רלד
פורד. זה דבר אחד בפן הצבאי. אגב, כשאתה מחליש את השירות הציבורי כולו, כפי שנתניהו עשה בחריצות רבה בשנים האחרונות, כמו שהוא עשה במשרד החוץ, כמו שתראה איך מתנהל משרד התחבורה ומשרדים אחרים, זה משפיע גם על הצבא. אבל הבעיה העיקרית היא לא זו. הבעיה העיקרית חוזרת למה שאני אמרתי שוב. ברגע שישראל לא תהיה מעצמה אם היא לא דמוקרטיה חזקה. ישראל לא תהיה מעצמה אם היא תהיה מאוחדת.
אז איך היא יכולה להיות, איך היא יכולה להישאר מעצמה במצבה כרגע?
חייבים לחזור, חייבים, מוכרחים, ואני אומר שזה עניין קיומי, לחזור לערכי הציונות. לערכי הציונות, שזה עזרה הדדית, שזה מצוינות.
אנחנו נמצאים במקום אחר. אנחנו ערב צווים. אי אלו צווים שיוטלו עלינו מהג. ושאלתי אליך, האם הצווים האלה כנגד ישראל להפסקת אש עלולים לפגוע בזכותנו להגנה עצמית?
טוב, זאת שאלה שנייה וחשובה, אבל תרשה לי להשלים את התשובה הראשונה, כי שאלת איך אנחנו אמורים, אנחנו לא אמורים להתמודד רק עם הסכנות מהג, אנחנו אמורים לשרוד כאן כמדינה. את דיברת על המעצמה שהיינו פעם, כמעצמה מרתיעה וכו', תנאי בלעדיו אין שנחזור להיות מעצמה מקומית, בוא נקרא לזה, או מדינה לפחות שמרתיעה את אויביה, שנחזור לערכי הציונות, שנחזור לערכים ליברליים, שנחזור לדמוקרטיה ליברלית מלאה, כי אם אנחנו נדרדר למה שממשלת ישראל ניסתה להביא אותנו, בהיעדר שום יתרון על פני היריבות שלנו, אנחנו נובס. ואת הדברים האלה הבינו היטב גם באיראן וגם בחיזבאללה וגם בחמאס. אז אני אומר בצורה מאוד מאוד מפורשת, ממשלת ישראל שעוללה לנו, בעיקר בשנה האחרונה, את מה שעוללה, שיחקה ישירות, ואני אומר יותר מזה, ביודעין לזרועות האויב, ואני אומר ביודעין, מכיוון שאני אישית כתבתי על זה ודיברתי על זה כמה עשרות פעמים השנה, ורבים וטובים ממני עשו את זה מאות פעמים, וממשלת ישראל התעלמה. לגבי האג. לגבי, אוקיי, אנחנו מחכים לצווים, אנחנו עדיין לא יודעים.
מן הסתם לא נצא בלוכלו.
בלוכלו.
נקווה שנצא עם מינימום קטן.
מינימום, תראו. אם בית הדין בהג ייתן צו שמורה על הפסקת הלחימה, הוא לדעתי, הייתי אומר אפילו במצורה, לשים את הדברים ממש על השולחן, הוא ישלול לפחות בעיני משפטנים כמוני, שמאוד, שמלמדים את הדין הבינלאומי וחושבים שהוא מאוד מאוד חשוב, הוא ישלול בעצם במידה רבה לגיטימיות. לפחות, שלא לפחות בעיניי היהודיות הציוניות, אם תרצה. מכיוון שהוראה הצו על הפסקת הלחימה בא ואומר א', שישראל מנועה מלפעול להחזרת החטופים שלה, ב', היא מנועה מלהגן על עצמה.
הצו הרי לא נכנס לתוקף, הוא עובר למועצת הביטחון.
כן, כן, אני מדבר.
יש לנו שם את אמריקה, התעזים את הזה.
אבל לא, לא, אני מדבר רק על בית המשפט. מוסרית, משפטית, ערכית. יכול להיות שנתנו כל מיני צווים אחרים, אנחנו נראה, אבל כדי להתמודד לאורך זמן עם התופעה הנוראית הזאת, תחשבו על כך, מדינת ישראל, שרידי היהודים השנים, אנחנו שעברנו רצח עם החמור ביותר בהיסטוריה האנושית, אנחנו למרבה האבסורד מואשמים שם, שזה גם כמובן צביעות שאין גדולה ממנה, וגם היפוכם של דברים כשאנחנו הקורבן, אבל יש לומר את הדברים, ממשלת ישראל תרמה לכך את חלקה.
מה, האם ההליך בהג ממחיש שיש להתייחס ברצינות רבה יותר לעצות משפטנים? אמנם נגענו בזה קודם, אבל אם אתה זוכר, גם על זה הייתה קריטיקה מבפנים.
אני לא חושב שהייתה קריטיקה, אני חושב שבעצם מה ששמר על ישראל עד היום היה קודם כל פסקי דין של בית המשפט העליון, אני רק מזכיר, כל המתקפות האלה שהשלטון שלנו הסית להם על בית המשפט העליון, בית המשפט העליון דחה 99% פסיק כמה מהעתירות שהוגשו.
ראה את הגדר בימי אריק שרון שהתבקש להעביר אותו מערבה.
לא הייתה בדיוק, לא הייתה שום החלטה, זאת אומרת בעצם ועדיין בשל הכבוד הרב שרוחשים בעולם לבית המשפט העליון שלנו, בעיקר לנשיא ברק שהוא משכמו ומעלה, אבל גם לרבים אחרים, ישראל עדיין הוחזקה כדמוקרטיה ולא תקפו אותנו כפי שיכלו לתקוף על הנעשה בשטחים וכו'. ולכן בעצם כל ההתקפות האלה של השלטון כלפי בגץ, דיקטטורת בגץ וכל השקרים והסתות האלה, הם ידעו היטב שהם משקרים והם מעלילים. אבל עכשיו שהם צריכים, שצריך עזרה, אז יודעים לפני... אז יודעים למי לפנות. כל ההתקפות האלה של אנשים, על המשפטנים, של פוליטיקאים משפטנים, הם בעצם באים ואומרים, אני... תן לי להיות מושחת כי רצוני. תן לי למנות את הבן דוד שלי לאחראי על המכרז הזה, תן לי בכלל לפתור ממכרזים.
למנהל הדואר.
כן, תן לי לעשות מה שאני רוצה, ותן לי גם למנות את המשפטנים, שיהיו בני הדודים של חברי מרכז המפלגה, או משהו מהסוג הזה, כדי שהם לא יגידו לי מה לעשות, אני רוצה לעשות מה שטוב לי. יש כאן מצד הממשלה הזאת כשל מוחלט בהבנת הדמוקרטיה. הדמוקרטיה באה ואומרת בין השאר שלטון העם למען העם. לא שלטון העם למען השלטון. לא שלטון העם למען מקורביו. ולכן כל ההתקפות על המשפטנים האלה הן לא רק שקריות, הן גם מאוד מאוד מסוכנות.
גל, אני רוצה רגע לחזור עוד פעם לבית הדין בהאג, ואתה הרי כמשפטן גדול ויודע. פרופסור שור דיבר על הפרוצדורה, והוא הראה שהדרום אפריקה לא הלכה לפי הפרוצדורה, תאריכים כאלה עם תאריכים כאלה, הם לא ענו, הם כן ענו. איך זה שבית המשפט לא התייחס לזה מלכתחילה לפני הדיון הראשון, לבוא ולומר, אדוני, אתה לא פעלת בהתאם לנהלים, התאריכים לא מתאימים, לא חזרת אלינו, לא באת אלינו, כל הסיפור התחיל ב-20 לדצמבר.
כן, נכון, אבל אנחנו צריכים לזכור שהפרוצדורה היא לא המהות. כשיש מוטיבציה מצד בית הדין לדחות טענות כאלה ואחרות, הוא ילך לפרוצדורה.
אתה רומז בעצם שלא הייתה מוטיבציה.
אני עוד לא יודע, כשהוא ירצה, הוא יכול היה להימנע מהדיון הזה, הוא יכול היה, אבל הוא שמע אותו, ולכן כנראה שהפרוצדורה כשלעצמה לא חוסמת, יכול להיות שהיא תצמצם בהמשך. אבל צריך תמיד לזכור, הפרוצדורה משרתת את המהות ולא ההפך. אני מכיר את שואו, אני מכיר את האנשים היוצאים מן הכלל שהיו בנבחרת המשפטית הזאת, הם עשו עבודה יוצאת מן הכלל, אובייקטיבית, גם בעיקר על סמך מה שקורה בעזה, צריך לקבל את הטענות שלהם. מה יעשה בית הדין לאומה זאת, שיש בו גם שופטים לבנונים ואחרים וסומלים וחורים? אנחנו לא יודעים, בית הדין בהג אמנם יש לו איזשהו כבוד, יש לו איזשהו מעמד, אבל צריך לזכור שחלק מהשופטים שם הם שופטים מקצועיים, וחלק מהשופטים שם, יעשו מה שהמדינה שלהם אומרת להם.
האם לדעתך ישראל הצליחה עובדתית להיות בצד החזק כנגד אשמת רצח העם הפלסטיני?
שוב, זה לא עניין של הצלחה של ישראל, ברמה העובדתית, כפי שאמרתי, מה שמתרחש בעזה, ואנחנו כולנו יודעים שבין השאר נהרגים ונפגעים שם
חפים מפשע,
אזרחים, ילדים, נשים,
וזה צריך לזעזע. וזה דרך העולם במלחמה.
זה נכון, ומה שצריך לעשות תמיד, וזה בית הדין הבינלאומי, בעצם הדין הבינלאומי מדבר על נושא של מידתיות, מדבר בעצם על נקיטת האמצעים כדי שמינימום חפים מפשע ייפגעו. ישראל עושה את זה, צהל עושה את זה, תמיד יש חריגים, אבל בצורה כזאת או אחרת. אני רוצה לדבר אגב לגבי הנושא הזה של...
אז אתה חושב הבחינה. שעובדתית אנחנו, ישראל הצליחה עובדתית להיות בצד? אז
בצד העובדתי, ההליך הזה בכלל לא היה צריך להתקיים מלכתחילה, אוקיי? כפי שאמרתי, הייתה כאן מכיוון מוטיבציה. מכיוון שהתקיים, אנחנו לא יכולים עדיין לדעת מה תהיה החלטת בית הדין, אנחנו, הנבואה, אתם יודעים, ניתנה לשוטים.
אז יש לי שאלה...
אבל ברמה המשפטית העובדתית, אני חושב שהצגנו את הדברים בצורה הטובה ביותר שיכולה להיות.
אז יש לי שאלה שהיא, כמו שאומרים, שאלה מתמשכת. האם לדעתך דרום אפריקה הרימה את נטל ההוכחה, או העלתה את הרף לגובה שיש לכאורה השמדת עם, וקיים בסיס למתן צווים זמניים?
הרף שונה מאוד בשני הדברים האלה. כדי להוציא צו זמני, אתה לא צריך להכריז שמדינה מבצעת רצח עם, אוקיי? אתה בעצם אומר, יש כאן איזשהו חשש כזה או אחר.
כוונה?
רק שנייה. ולכן, אני מיד אדבר על הכוונה, ולכן הרף להוצאת צו זמני הוא רף נמוך מאוד. לעומת זאת, הרף לקבוע שמדינה מבצעת רצח עם הוא רף גבוה מאוד. עד כדי כך גבוה שאחרי בעצם... מלחמת העולם השנייה, אחרי גרמניה, הנאצית, זה לא נקבע לגבי שום מדינה, היו טיעונים, אפילו לגבי סרביה, אחרי, אתה יודע, נפילתו של מרשל טיטו, ובעצם מלחמת האזרחים ביוגוסלביה, נעשו שם מעשים נוראים, נוראים, כולל טבח סברניצ'ה, שביצעו חיילים סרבים נגד אזרחים מוסלמים, בוסנים מוסלמים, הם לקחו בעצם גברים זה ילדים בני 15 עד 65, העלו אותם על אוטובוסים, לקחו אותם לחוות לבתי ספר וירו בהם. 10,000 איש ביום זה המזעזע. גם שם בית הדין לא קבע שסרביה ביצעה רצח עם, הוא קבע שהיא לא מנעה רצח עם בטבח סברניצ'ה. כי הרף הוא מאוד מאוד גבוה. מה שעומד לחובתנו, כפי שאמרתי, זה בעצם אותן אמירות חסרות אחריות של אנשים בישראל. עכשיו אנחנו יכולים להסתכל על וטורי או על בן גביר או על סמוטריץ' או על אחרים ולהגיד, הם לא מייצגים אותנו, אלה אנשים הזויים, אלה אנשים...
שהוא אמר את זה, הם לא היו בעלי ההחלטה.
הוא אמר, כן, אבל זאת באמת אחת הנקודות הבעייתיות ביותר, מכיוון שבית הדין, או עלול לבוא ולומר, או מדינות אחרות יכולות לבוא ולומר, מה זאת אומרת, הם לא מייצגים אתכם, הם שרים בכירים בממשלה שלכם. ולכן, חוסר האחריות הנורא, ולכן מה שנתניהו היה צריך לעשות אחרי הדברים האלה, לא רק לבוא ולומר מה ישראל חושבת לעשות או לא חושבת לעשות, שזאת אמירה די...
הוא אמר את זה. כן, ישראל לא חושבת להישאר בעזה.
זה לא מספיק.
הוא אמר את זה ערב הדיון.
כן, אבל הוא אמר את זה, וזה ברור לחלוטין שהוא אמר את זה לצורך הדיון.
לצורך הדיון.
הוא היה צריך לומר את הדברים בצורה החריפה ביותר, מיד אחרי שהם נאמרו על ידי אותם אנשים שהוא מינה לשרים וכן הלאה. הדרך הטובה ביותר כדי להימנע מלהגיע להג, הייתה לפטר אותם. ואני יכול להגיד שבכל מדינה...
אתה יודע שהוא לא יכול לעשות...
הוא יכול, הוא יכול.
הוא יכול.
הוא יכול, הוא יכול אם הוא מעדיף את מדינת ישראל על פני השרידות הפוליטית שלו. הוא יכול.
אני לא מחסידיו, אבל אני פה מבין ש...
לא, תראה, כל אמירות כאלה במדינה, תחשוב על בריטניה, יפן, תחשוב על כל מדינה אחרת, ששר מתבטא בעשירית מההתבטאות הזאת, עשירית מההתבטאות הזאת, הוא לא מחכה שמישהו יפטר אותו, הוא מתפטר בעצמו. בישראל אין בושה, אין ערכים, ואין טובת המדינה.
אתה זוכר בממשל הבריטי, בימי מקמילן, הוא אמר לאחד מהשרים, אני שמעתי שיש לך בת זוג נוספת. הוא קם, הוא התפטר, ולא נראה יותר בקבינט. הוא רק שמע. מקמילן רק שמע את זה. הוא לא אמר לו.
אבל יש לנו הרבה מאוד דוגמאות של אמירות שבעצם שרים במדינות דמוקרטיות מתפטרים על אפס קצהו של מה שהשרים שלנו אמרו. ולכן, כן, אם היינו, אנחנו באים ואומרים, כן, אבל נתניהו לא יכול לעשות את זה כי הוא מאבד את הממשלה. מה יותר חשוב? בוא תאמר לי, אתה מבחינת אזרחי ישראל, מה יותר חשוב? שאנחנו נהיה בבית הדין בהאג ונואשם ברצח עם, או שנתניהו ישמור על השרידות הפוליטית שלו?
אני מסכים איתך עובדתית, אבל בוא נעבור רגע למשהו אחר. תסביר לנו מה זה צד שלישי. לפתע, בערבו של יום השישי האחרון,
גרמניה.
מודיעה גרמניה שהיא רוצה להיות צד שלישי בדיון. תסביר למאזינים בבקשה.
קודם כל, זה הליך מאוד לא שכיח. בכלל, כפי שאמרתי, הליכים
מה
האלה...
מה זה צד שלישי? אני אוקיי. מבין צד, על צד ראשון...
במונחים של המשפט הישראלי אפשר לכנות את זה ידיד בית משפט. זה קורה ב, למשל, למשל כשיש הליך, למשל...
אבל יש שם שופט, אחד מהשופטים זה גרמני.
בסדר, זה לא עומד בכך בסתירה. גם יש שופט ישראלי ושופט דרום אפריקאי.
כן, אבל מה זה הצד השלישי?
אז אני מנסה להסביר. אוקיי. בעצם אנחנו מדברים בכך שבואו נאמר בסיטואציה מקבילה בישראל, יש הליך בין מדינת ישראל לבין נאשם, והסנגוריה הציבורית באה ואומרת, אני רוצה להצטרף כדידת בית משפט, כי יש לי פה אמירה לומר על המשפט הזה, או כל מיני צדדים אחרים, וזה מותנה ברשות בית משפט. כאן באה גרמניה ואומרת, אני לא מסתפקת בזה שאני שופטת, כן? היא עושה דבר שהוא חשוב מאוד מאוד, אני לא חושב שבישראל מספיק מעריכים את זה. יש איזו חשיבות עצומה גם מבחינה מדינית וגם מבחינה משפטית. היא באה ואומרת, אני לא מסתפקת ביותי שופטת וכו'. אני באה ואומרת, כיצד לבית המשפט, כיצד, אני מבקשת להצטרף כיצד, כמו לצורך העניין דרום אפריקה וישראל, כדי לטעון...
כיצד מה? לא הבנתי את הכיצד.
כיצד להליך. אפשר להצטרף כיצד נוסף להליך.
ואז מה יקרה?
כדיד בית המשפט, אוקיי? ואז בעצם לדברים שהיא אומרת, יש הרבה יותר משמעות. יש הרבה יותר משמעות.
אבל אין יותר דיוני בית משפט. מה היית אומר? היא תגיש את זה ב...
לא, יהיו עוד הרבה... סליחה, אנחנו כרגע נמצאים בצו הביניים. יש לנו עוד הליך של שנים.
ברור, עוד שנתיים שלוש. אבל מה, איך היא עוזרת לישראל... או ישראל עומדת מול צווי ביניים.
גם במישור הזה, יש איזו חשיבות הצהרתית רבה מאוד. כלומר, שבית הדין ישקול צו ביניים כזה או אחר, הוא יודע שגרמניה, מדינה שעברה, עברה, אם תרצה, העבירה את מה שהעבירה, כן? היא באה, ולאמירה הזאת יש משמעות, לדעתי, גם על צו הביניים, ועל עוצמה צו הביניים,
שיצא.
לא, אבל יש לזה הרבה יותר מזה. שופט הוא אחד מתוך 17, אוקיי? ופה יש מדינה שמצטרפת.
אז איך אני טוענת?
וזה חשוב. קודם כל, היא ביקשה להצטרף, עדיין, למיטב ידיעתי, עדיין אין החלטה לגבי זה. אבל עצם הבקשה להצטרף היא בקשה מאוד משמעותית. ואני רוצה לומר שהדברים האלה לא נעשים בחלל הריק. גרמניה מאוד 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 חשוב לה קיומה של מדינת
ברור,
ישראל.
ברור, ברור, ברור.
מאוד. אני רק רוצה להזכיר, דיברנו על ההפיכה המשטרית, כשהיא החלה, הגיע שר המשפטים הגרמני כדי לדבר עם יריב לוין. הסביר לו, אתה יודע מה, התחנן בפניו. אמר לו, דמוקרטיה היא לא רק שלטון הרוב, אתם חייבים לשמור על ערכים דמוקרטיים, אתם חייבים לשמור על, על עצמאות מערכת המשפט, אסור לכם להשתלט על מערכת המשפט, אתם חייבים לשמור על הערכים הדמוקרטיים, לוין לא רצה לשמוע, הוא אמר לחברו, זה היה דוקטור בושמן, אני חושב, שר המשפטים הגרמני, אז הוא אמר לו, אני ממשיך בקצב שלי, והם עשו את זה בקצב מאוד מאוד מהיר, אני רק מזכיר לך. גרמניה
אולי
נחרדה.
אולי הקצב המהיר הזה עזר לנו בסיומו של יום להפיל את כל הרכבת ממסלולה. תתאר לך שהיה עושה את זה עקב בצד אגודל.
מה שקרה, אני רק מזכיר, שנתניהו מפטר את שר הביטחון גלנט, מכיוון שגלנט מעז להגיד לציבור את האמת שנתניהו...
הוא עומד לעשות את זה
מבקש, מבקש להסתיר ממנו. 800 אלף איש באופן ספונטני יוצאים לרחוב, ונתניהו מבין שמדובר באירוע שמחייב אותו לפחות להפסיק את הליכי הדיקטטורה, לפחות באופן זמני.
יש שאלה מאוד חשובה לשאול אותך.
וזה מה שקרה.
אתה ייצגת בעבר את ישראל ובחיריה בהליכים שונים באירופה. אנחנו יודעים שכל התיקים נסגרו. התוכל לספר לנו כיצד עשית זאת?
קודם כל...
ומדוע אתה לא בנציגות שם?
קודם כל, אני חושב שכל אחד מאיתנו מחויב לקצת צניעות. אני לא עשיתי שום דבר לבד.
אני ככה חשבתי לשאול עם all due respect.
תודה, זאת אומרת, לא, רספקט יש, אבל צניעות מבחינתי, אני לא עשיתי שום דבר לבד. הייתי צוות מעולה, גם המחלקה שלי, עמדתי בראש המחלקה הבינלאומית, גם אנשים יוצאים מן הכלל ממשרד החוץ ומדבלה, דבלה זה מחלקת הדין הבינלאומי של הפצריה, של הפרקליטות הצבאית, היו איתנו אנשים יוצאים מן הכלל,
איזה קייס אחד אתה יכול לספר לנו
אני לא יכול להיכנס לפרטים, אבל אני כן יכול לדבר.
בגדול
אנחנו מדברים על הליכים, בעיקר למשל בעקבות פרשת חיסולו של סלח שחדה, שחיל האוויר השתמש בפצצה של טון, במקום בפצצה של 100 קילו, כתוצאה מכך נהרגו 14 חפים מפשע פרט לסלח שחדה עצמו. כתוצאה מכך החלו הליכים משפטיים נגדנו באנגליה, בספרד, במדינות אחרות. זו דוגמה אחת, היה את המרמרה, היה את
אירועי... איפה היה ההליך המשפטי?
היו כמה, אני הזכרתי כרגע, גם באנגליה, גם בספרד, גם במדינות נוספות שפעלנו, ואני לא רוצה להזכיר אותן, מכיוון שזה לא פורסם. אבל בעצם מה שסייע לנו לסיים את התיקים האלה, היה עצמאות מערכת המשפט הישראלית. אני באתי לאותם אנשים, אני, הצוות שלי, אחרים, באנו ואמרנו להם, תראו, לשופטים החוקרים, לטובים, אמרנו, תראו, יש לנו מערכת משפט עצמאית. זה נקרא, במשפט הבינלאומי, זה נקרא עקרון המשלימות. היינו, אנחנו יכולים ורוצים בעצמנו, ברגע שיש חריגה, ברגע שיש פגיעה בדין הבינלאומי או בדין הפלילי, אנחנו מעמידים לדין בעצמנו. אנחנו לא צריכים שתשלים אותנו. אנחנו לא צריכים את העזרה שלכם, לא צריכים את הטובות שלכם. יש לנו מערכת משפט. אמרתי להם גם, אגב, אמרתי להם, תראו, אתם מדברים עם מישהו, הרי לפני שניהלתי את המחלקה הבינלאומית, ניהלתי הרבה מאוד תיקים בפרקליטות תל אביב. בין השאר, עמדתי לדין את בנו של ראש הממשלה שרון, עמרי שרון, פרשת העמותות, הוא עמד לדין, הורשע, ריצה עונש מאסר. עמרי
שרון זה האי היווני, לא?
לא, האי היווני זה פרשה של דווקא של גלעד שרון, ונסגרה. נסגרה. אני טיפלתי בפרשה השנייה, ואמרתי להם, אתם במקרה רואים פה לא רק את מנהל המחלקה הבינלאומית של ישראל, אתם רואים פה אדם, כן, שכשהיה צריך, כן, ניהל הליך נגד ראש ממשלה ומשפחתו ומיד לדין. אנחנו לא צריכים את העזרה שלכם, אנחנו עצמאים, אנחנו לא מפחדים, אנחנו עושים את השליחות שלנו, ללא מורה, ללא מסו פנים. ובאמצעות עקרון המשלימות, הכבוד למערכת המשפט העצמאית, לייעוץ המשפטי העצמאי, התיקים האלה נסגרו אחד אחרי השני.
אז מגיע לך יישר כוח.
לא, מגיע למערכת המשפט הישראלי.
גם.
ובעצם...
אתה היית טוען.
כן. שוב, לא הגענו, עשינו את כל זה, סגרנו, התיקים האלה נסגרו עוד לפני בית משפט. עוד לפני בית משפט, במפגשים עם התובעים.
בכל אופן מגיע לך.
תודה בשם משרד המשפטים, משרד החוץ ומשרד הביטחון בצהל. בכל אופן, המערכת המשפט העצמאית הזאת, היא שעמדה בעצם במוקד המתקפה מצד הממשלה, באמצעות אותה מהפכה משטרית. ואם חלילה, אם חלילה ההפיכה המשטרית הזאת הייתה מבשילה לחקיקה, כמו למשל חוק ביטול עילת סבירות, אם החוק הזה היה נשאר בתוקף, אני אומר לך בצורה מאוד ברורה, משלחת ישראל להאג הייתה מאוד מתקשה לדבר על ישראל כמערכת משפט עצמאית שיכולה ושופטת בעצמה את מי שצריך להעמיד לדין.
נו, ידעה כבודה אל מתי לפרסם את זה כדי שזה יהיה תנא דמסייע.
לגמרי. וההפך הוא נכון. זאת אומרת, הניסיונות, ההדלפה של פסק הדין לפני שהוא היה סופי, של חוות דעת השופטים, והניסיונות ואמירות מצד פוליטיקאים שונים.
לדחות אותו,
הם היו... בניתי אומר למרבה הצער, כי הם הוזרו כמה וכמה פעמים, והוא עמדו על חשיבות הדמוקרטיה, הם היו בניגוד מוחלט לאינטרס של מדינת ישראל ושל חיילי צהל.
אנחנו לפני סיום, דוקטור גל לברטוב, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו?
את חשיבות ערכי הציונות, את חשיבות ערכי העם, את... את החשיבות של עזרה הדדית, של אהבה לשם אהבה, את החשיבות של הדמוקרטיה הליברלית, שהיא זאת שמגינה עלינו, ותאפשר לנו לגדל כאן את ילדינו ואת נכדינו.
תודה לך על שיחתנו המרתקת, נשתמע בימים קלים יותר, עם נושאים נעימים יותר, אבל זה היה כבוד ונועם רב, לשבת לשוחח איתך, דוקטור גל לברטוב.
העונג כולו שלי.
ולסיום, מאזינות ומאזינים, בתוכניותיי אני משתדל לנגוע בהשלכות מוצריות וערכיות והיסטוריות הנובעות מחיינו בארץ וחיי העם היהודי בעולם ובעתיד. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET או בוואטסאפ במספר 0545-999-030. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע דרך הגוגל, ואתם בהזנה פשוט וקל. ולפני שניפרד הערב, נשמע את אריק לוי בשירו שחקי שחקי על חלומות. מתפלל אני שניצא לעבר חלומות ואופקים חיוביים למדינת ישראל ולעם היהודי. המשך ערב טוב לישראל מצוות התוכנית שוקי הטכנאי וממני העורך והמגיש בן שפט. שלום שלום ויהיה שלום.
שחקי שחקי על החלומות, זו אני החולם שח. שחקי כי באדם אמין, כי עוד אני מאמין בך. שחקי כי באדם אמין, כי עוד אני מאמין בך. יוד נפשי דרור שואפת, לא מחרתי על עגל פז. כי יוד אמין גם באדם, גם ברוחו רוח אז. כי יוד אמין גם באדם, גם ברוחו רוח אז. הויש ניח קו להבל ירום ממנו במות יעל, לא ברא אב יעמוד עובד דרור לנפש פת לדל. לא ברא אב יעמוד עובד דרור לנפש פת לדל. אמינה גם בעתיד, אף אם ירחק זה היום, אך בו יבוא ישו שלום אז, וברכה לאום מלאום. אך בו יבוא ישו שלום אז, וברכה לאום. ישוב יפרח אז גם עמי, ובארץ יקום דור. ברזל כבר לב יוסר מנו, עין בעין יראה אור. ברזל כבר לב יוסר מנו, עין בעין יראה אור.
אדם אמין, כי עוד אין לי מאמין בך. שחקי כי בא אדם אמין, כי עוד אין לי
מדם
העצירה
נעטוף באהבה ונקשור בחוט תקווה
כי אנחנו כאן איתם נייחל לשום כולם
כי נשבנו כל העם לא נחדל עד יום שובם כי נדלנו לעולם
כי אנחנו כאן איתם